ואי לכך זה שינה את כל המצב, כלל שסין נהייתה יותר ויותר קשה בשנים האחרונות, עם כל הרגולציות של הממשלה, ואיך שזה משפיע על ה-SVOD וה-OTTs וה-TV שם, אז פתאום הודו נהייתה המקום החדש, עם population מאוד גבוה, וכמו שאמרתי, גם שם כולם מדברים אנגלית, מה שעושה עוד יותר קל לעשות שם מדיה ביזנס. וזה בעצם בגדול השינוי הגדול שקרה, והם הפכו לה, כמו ששוב, אני מצטט כמה אנשים די רציניים, India is the new China.
מדברים אסיה, אהלן, כאן יואב, והיום אנחנו נמצאים בפרק השני שלנו עם דדי ייצור. אם אתם רוצים לשמוע את כל ההיסטוריה של דדי, אז אני מאוד מאוד ממליץ לכם ללכת לפרק הראשון שלנו ביחד, שאני אשים אותו גם בלינק. ורק אינטרודקשן קצר, אני ודדי הכרנו בתל אביב, וחיברו בינינו, והסיפור של דדי הוא מאוד מעניין, כי הוא הגיע מעולם המוזיקה בהוליווד, ומשם דרך קשרים ודרך המוניטין והיכולות שהיה לו בתעשייה, הוא הגיע לייצר קשרים מאוד טובים עם אנשי בידור והמוזיקה והסרטים בסין, משם הוא פתח את החברה שלו אז של China Product Placement, והיום אנחנו ממשיכים את הפרק השני שלנו, שאנחנו ננסה שוב לגעת בעולם הבידור, אבל בסקופ האסייתי הכללי, ולא רק בסין, ודדי ייתן לנו איזשהו introduction הכרה לזה, או מבוא לזה, ומשם אנחנו ננסה לדבר על ה-Asian TV Forum לפני כמה שבועות, ומשם ננסה באמת להבין תמונה של איך נראה עולם הבידור, עולם הסטרימינג, עולם הטלוויזיה וידאו שהיום יש באסיה. אז אחרי אינטרודקשן ארוך, דדי, אהלן.
ערב טוב מאוסטרליה.
ערב טוב מאוסטרליה שעכשיו קצת בוערת, קצת עולה באש.
בוערת, עולה הרבה באש צערנו, אבל בינתיים אנחנו כאן בטוחים, בברוקלין, ניו סאות' ווילס, שעה צפונה מסידני. שלום לכולם, שלום לך יואב, טוב להיות איתך שוב.
אתה יודע שאתה איתנו, אז בואו ננסה להיכנס לעולם הטלוויזיה הסייתי ואז נתקדם.
אני חושב שהשיחה היום תהיה על כל עולם המדיה שעולה וגואש בדרום מזרח אסיה, מחוץ לסין. אנחנו היום נתרכז יותר בשאר מדינות דרום מזרח אסיה, ובאופן כללי בשילוב בין המדינות האלה לסין ולגלובל מדיה באופן כללי. שיחתנו התחילה אחרי שחזרתי מה-ATF, שזה ה-Asian TV Forum, שהיה בתחילת דצמבר, ומשם אחרי כמה ימים שם חזרתי מלא חוויות ומלא תובנות חדשות ש-on the ground, שם אנחנו מתחילים, ואז בעצם אמרת שתשמח לדבר על זה יותר בפירוט בפודקאסט. באופן כללי אני יכול לתת introduction כללי, שכמובן סין, הבום הגדול בסין, גם בעולם המדיה ממשיך, עובר הרבה טלטולים בשנה, שנתיים האחרונות, והרבה שינויים. ובזמן שזה קורה, סין תמשיך להיות חזקה ויציבה, אבל המון דברים השתנו בכללי המשחק. בתוך כל זה, בינתיים מדינות דרום מזרח אסיה, ואנחנו כרגע נתרכז בעיקר במדינות המובילות שם מבחינת העולם המדיה, הסושיאל מדיה, אינטרנט, טכנולוגי וכו' וכו', שזה בעצם אינדוניזיה, מלזיה, פיליפינים, תאילנד, וקצת וייטנאם כמובן, לא קצת, אפילו הרבה וייטנאם. שאלה בעצם המדינות המובילות שאנחנו מדברים בערך על מספר די גדול של אנשים, אנחנו מדברים על אזור 660-700 מיליון אנשים שחיים במדינות האלה, שזה הרבה, וזה עולם רחב ומגוון בגלל השוני הגדול בין המדינות המסלומיות, אינדונזיה, מלזיה וכו' וכו', פיליפינים, וייטנאם, תאילנד, מאוד שונות, אך כולם בעצם באזור שהצפי שעוד כמה שנים מדובר כאן על מידיה אינדסטרי של 50 מיליארד דולר, שזה לא מספר שאפשר לזלזל בו. בזמן שסין והמערב מוצאים את דרכם להמשיך להתפתח, בזמן שהודו נהיית מה שהרבה אנשים בתחום הדיסטריביושן קוראים The New China, שגם עברה שינויים מאוד גדולים, הרבה יותר נוח וקל לעבוד איתם, כולם מדברים אנגלית, והם עברו שינויים מאוד גדולים בשנים האחרונות, בעיקר בעשור האחרון. בזמן זה אנחנו רואים התפתחות מאוד גדולה במדינות שדיברנו עליהן, גם מבחינת צריכת האינטרנט, סלולרי, סושיאל מדיה, מדינות כמו פיליפינים, תאילנד, וייטנאם, נחשבות למדינות שהפנטריישן רייט, תחום הסושיאל מדיה והאינטרנט הוא הגבוה ביותר בעולם. כמות המשתמשים באינטרנט, במדיה, VOD, OTT וכולי וכולי, מהפרופורציות הכי גדולות בעולם היום, והטראג'קטורי הכי גבוה בעולם, כמות הזמן שאנשים מבלים על הדיווייסס שלהם, הוא מהגבוה בעולם, בעיקר בפיליפינים, ואי לכך, זה כמובן יוצר טרנדס חדשים, בהרבה עניין, בעולם המערבי, להתחיל להבין איך אפשר להיות חלק מהבומינג ביזנס, בדרום מזרח אסיה, ועל זה אפשר לדבר קצת יותר בפרוטרוט.
איזה שינויים קרו בהודו בעשר שנים האחרונות? אני יודע שלהודו היה תעשיית סרטים, אתה יודע, של בוליווד ששמענו עליה כבר לפני המון זמן. איזה שינויים קצת קרו שם, שאתה חושב שהם חשובים או קריטים?
השינויים הגדולים זה שהודו היה מקום שבוליווד היה תעשייה מאוד גדולה, הצמיחה בוליווד עדיין ממשיכה להיות מאוד חזקה, אבל בוליווד הייתה בוליווד, לא יצאו ולא נכנסו משם, זה תעשייה מאוד סגורה של המדינה. אך היום, בגלל ההתפתחות הגדולה, גם הטכנולוגית בהודו, ושינויים כל הכיוונים, פוליטיים, מדינאים, שינויים של בביזנס סטרקצ'ר שם, כמובן שהודו מובילה בתחום הטכנולוגי, והיא לכך כל ה-VOD, SVOD, AVOD, OTT, כל הפלטפורמות החדשות שלאט לאט מחליפות את מה שנקרא Linear TV ו-Cable TV, גרמו להתפתחות מאוד גדולה ולעניין מאוד גדול של אנשים. מדובר כאן גם בביליון נקודם אחד של אנשים, 1.1 billion people, שרוצים לצרוך מדיה. ואי לכך, הודו מאוד נפתחה לעולם הרחב מבחינת לקנות פורמטים וקונטנט מכל העולם, כולל מישראל. וזה דבר שלא היה עד לפני שנתיים, שלוש, היה מאוד מאוד קשה, והסכר בעצם נפתח, וכיום חברות בינלאומיות כמו קשת אינטרנשיונל, שנחשב מובילה כמיני סטודיוס בעולם, מוכרות את הפורמטים שלהם, חברות הוליווד, מאנגליה ומכל העולם, פתאום יש להם הזדמנויות להביא פורמטים ורעיונות ו-IPs, והיא לכך זה שינה את כל המצב, בגלל שסין נהייתה יותר ויותר קשה בשנים האחרונות, עם כל הרגולציות של הממשלה, ואיך שזה משפיע על ה-SVOD וה-OTTs וה-TV שם, אז פתאום הודו נהייתה המקום החדש, עם population מאוד גבוה, וכמו שאמרתי, גם שם כולם מדברים אנגלית, מה שעושה עוד יותר קל לעשות שם מדיה ביזנס. וזה בעצם בגדול השינוי הגדול שקרה, והם הפכו לה, כמו ששוב, אני מצטט כמה אנשים די רציניים, India is the new China.
יש איזשהו נרטיב עיקרי של פורמטים שהודו קונה, או שזה פשוט הכל מהכל? כאילו,
הכל מהכל.
פאודה, כן, לא יודע, סיינפלד, לא, או משהו כזה?
אני חושב שעדיין יש תמות מסוימות שעדיין לא כל כך מתאימות. אני חושב שהדברים העיקריים זה בעיקר הגיים שואוז, שמאוד עובדים חזק שם, ויש הרבה עניין, וריאליטי באופן כללי, פקטואל, כמו שאנחנו קוראים לזה, בצורה יותר יפה. זה הדבר העיקרי שנמכר חזק שם, וכמובן דברים אחרים.
אנחנו קצת נותנים ביסים קטנים כזה מכל מדינה, אני אצטרך לעשות פרק המשך.
בואו נמשיך לתת ביסים, קדימה.
סבבה, אז בואו נמשיך באמת עם פיליפינים, וייטנאם ואינדונזיה. שם, אתה יודע, זה עובר את אותו מעגל בידור כמו שלנו היה כזה, מטלוויזיה אחרי טלוויזיה לסטרימינג, או שהם קופצים, ועכשיו זה אוטומטית הפך להיות, אתה יודע, סטרימינג במובייל.
כל מדינה שונה מאוד, בואו נדבר, ניקח את הפיליפינים. הפיליפינים, יש להם הרבה, בפיליפין יש קבוצה מאוד גדולה של אנשים, גרים שם בערך כמעט 108 מיליון אנשים. יש להם את ה-traditional TV, traditional linear TV, traditional, you know, cables, אבל הם יחסית עשו מקפצה די רצינית בשנים האחרונות. מבחינת ה-streaming services בפיליפינים הם לא מובילים, אבל יש להם את ה-streaming services שלהם. מצד שני, כולם נמצאים שם, כולל נטפליקס, ומה שנקרא, ה-disruption rate הוא מאוד גבוה. החברות הגדולות שם של המדיה מתחילות להסתכל חוצה, לנסות להשקיע ABS-CBN, שזה בעצם החברה הכי גדולה בפיליפינים, שגדול מקום ממשלתית, אבל יש להם כל מיני פאקשן שונים. עכשיו יש להם משרדים ב-LA, שהם משקיעים ומפתחים סרטים עם האמריקאים. יש להם עניין, הם מתחילים להסתכל על לקנות IPs וקונטנט ולשלב, הם מאוד מנסים גם להוציא קצת קונטנט משלהם החוצה, שזה יותר קשה, כי זה קלצ'ר אחר לגמרי, אבל באופן כללי, ה-disruption rate של האינטרנט, של ה-social media, כאילו, כמות המשתמשים הכי גדולה בפייסבוק, יחסית לפופוליישן, היא הכי גדולה בפיליפינים, לדוגמה. ואי לכך, כל הדברים שבאים מ-social media, מ-short forms, content, וגם בטלוויזיה עצמה, יש שם צמיחה מאוד גדולה. צד שני, אתה מסתכל על אינדוניזיה ומלזיה. אינדוניזיה מדינה ענקית של 280 מיליון אנשים, מלא זה קצת יותר קטנה, 33 בערך, שני מדינות מוסלמיות, ושמשנה קצת את כללי המשחק, כי הם יחסית עדיין קונסרבטיביים בגישה שלהם, אז ההתפתחות של הטלוויזיה, הקולנוע שם היא קצת יותר איטית, ופחות פתוחה לעולם המערבי, בגלל שהן מדינות מוסלמיות, ויש שם יחסית שליטה בנושא של איזה קונטנט יכול להיות שם. מפתחים דרמות וטלנובלות משלהם וכו' וכו', אבל רואים את העניין. שהייתי בסינגפור, נפגשתי שם עם כמה ראשים של הנטוורקס הגדולים שם, שהם עדיין נטוורק כביכול ממשלתיים, או חלקם מתחילים להיות קצת אינדיפנדנט, ומביא הרבה עניין בלהסתכל על פורמטים, על IPs, על קונטנט ממדינות שונות, וגם לנסות למכור את הקונטנט שלהם ולעשות לו repurposing במדינות אחרות, שזה דבר יחסית חדש. זה דוגמה ששוב, מדינות שיש להם כבר את ה-streaming sites משלהם, למשל האינדונזים בג'קרטה עכשיו פתחו את GoPlay. GoPlay, they just announced it, video platform שבעצם הולך להתחרות עם HOOQ, שהם יושבים בסינגפור ובנטפליקס. והם מציעים בדיוק את מה שהחברות האלה מציעות, רק בתוך אינדונזיה. הם פועלים מתוך אינדונזיה, וההשקעה מאחוריהם היא השקעה מאוד מאוד גדולה, והם מתכוונים to give a run for the money for the other platforms, the streaming platforms, במקרה הזה. אז זה שינוי מאוד גדול, וזה ממש קורה בחודשים האחרונים. זה דוגמה לשינוי מאוד גדול, וגם באופן כללי, הטראג'קטורי של אנשים שהולכים ו... ל-SVODs ו-OTTs וכו' וכו', גדל וגדל, כמובן אנשים יותר צעירים, המילניאלס רוצים לקבל את מה שהם רוצים, on demand, בזמנם החופשי, streaming, ולעשות גם subscription. וחלקם יכולים to afford it, המחירים יחסית they're affordable, אבל זה משנה את כל התמונה, כמו שזה גם משנה את התמונה בהוליווד ובשאר העולם. האנשים המובילים הם נטפליקס והולו, אפל וסטן כאן באוסטרליה, ופחות 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 אנשים רואים טלוויזיה ליניארית, הולכים לצ'אנל 1 או צ'אנל 2 או VT1 בווייטנאם או what not, אז רואים את השינוי קורה מאוד מאוד מהר. בסינגפור ראו מי הולך לאן ומי רוצה לקנות איזה IP מאיפשהו ומי מוכר מה, ורואים presence של ה-OTT platforms האלה שבאים מהמדינות האלה. עכשיו, בתוך כל המדינות האלה יש עדיין איזשהו סנטרליזם, שזה סינגפור והונג קונג. הונג קונג עוברת את מה שהיא עוברת כרגע, המצב בעייתי שם כבר כמה חודשים, אבל היא עדיין מתפקדת היטב, ושם יש בכל זאת הדקוורטרס של סטרימינג מידיה כמו VIU, V-I-U, שמאוד חזקים ומשדרים בכל דרום מזרח אסיה. סינגפור היא היום בעצם... המרכז גם הפיננסי הכי חשוב בדרום מזרח אסיה, שגם משם יש הרבה חברות מידיה, שבעצם הרבה פייננסס באים משם, אבל גם הם עושים סטרימינג בכל רחבי מזרח אסיה, שזה גם משנה קצת את התמונה הכללית של איך אנשים צורכים מידיה. כל המדינות הגדולות שהזכרנו, והתרכזנו כרגע, הפיליפינים, אינדונזיה, מלזיה קצת, וייטנאם ותאילנד, יש להם עדיין רשתות טלוויזיה מאוד ברורות, שבאות מהממשלה, רשתות פרטיות, יש להם הרבה הרבה טראקשן, אבל גם הם מתחילות ללכת לסטרימינג פלטפורמס, ל-OTTs, שמקורם עדיין חזק בסינגפור ובהונג קונג.
מה זה OTT?
OTT stands for Over the Top Media Service, וזה בעצם, it's not free, but it's a subscription. Services כמו Netflix או Amazon, או HBO Now, זה נקרא, הם יושבים תחת המושג OTT.
רק שאתה מגיע לכנס, אתה מחפש להכניס תוכן, זאת אומרת, אתה מגיע עם איזשהו סק של סדרות ודברים שאתה מאמין בהם, ואם כן, אז איך אתה יודע איזה סדרה אתה תתאים? או יש סדרות שבאים אליך ואומרים יש לך מה להמליץ, או שאתה מחפש סדרות להוציא, איך אתה איך אתה ניגש לזה? איך אתה, באיזה כובע היית בכנס?
אני לטוב ולרע חובש כמה וכמה כובעים. בעצם היותי independent, יש לי עדיין את החברה בסין, אבל אנחנו מתעסקים לא ספציפית בפורמטים ובמידיה וב-IP, אלא באופן כללי מתעסקים בעיקר בין סין למערב. כקונסלטנט אני עובד עם כמה וכמה חברות, לא בצורה אקסקלוסיבית. כשזה מגיע לסין אני מרגיש שזה הבית שלי, אז אני מודע מאוד לכל מה שקורה ומשתנה כל שבוע, כל חודש, ויודע מה להביא לחברות המובילות בסין, שאני יודע שיהיה להם עניין בזה, ושזה גם kosher, שזה בסדר, תחת כל ה-new regulations של ה-party, ותחת כל הדברים שהם עדיין קצת רגישים, ומאופן כללי מה שאני שומע מהחברות שאני עוזר להם, מה הן מחפשות, איזה כיוונים, כולל מה שיכול ללכת שם ומשהו גנרי מספיק בשביל שהסינים לא ישלמו או לא יעשו איזשהו דיל, כי זה לא מספיק מיוחד או ספציפי. אז אני חושב שזה הגיידליינס שלי כרגע בסין. מבחינת המדינות בדרום מזרח אסיה, אז שוב, הקונטנט לגבי מה שמעניין את המלזים או את האינדונזים או הווייטנאמים, כל מדינה היא שונה, זה יחסית עדיין שוק חדש בשבילי ספציפית, המדינות האלה, אז אני עדיין יודע והתוודע שאני עדיין לומד את זה ומנסה להבין, וזה גם כל כך שוק בתולי, הטרנדים עדיין רק מתחילים, תחים. אז אני תשאל אותי עוד שנה, אני אהיה יותר חכם.
הבנתי.
אני מקווה. אבל באופן כללי, לחברות הבינלאומיות שמחוץ לדרום מזרח אסיה, אני אתן לך דוגמה שהיא חשובה. אנחנו ניקח רגע הפסקה מהביסים שאנחנו נותנים במדינות, ואני אתן לך דוגמה על איך אף אחד לא ציפה לכזה דבר, ולמה באמת קשה ממש להיות מומחה או ידען, כי דברים קורים ומשתנה. ידיד טוב שלי, ג'ובאני, בעצם מנהל את דיסני באיסטנבול, בטורקיה. דיברנו לא מזמן, והוא סיפר לי איך שהם לקחו מדיסני, מפקשן של דיסני, את הסדרה Desperate Housewife. סדרה מהמוצלחות והידועות ביותר בארצות הברית, דרמה, קומדיה, טלנובלה, שהצליחה בגדול. דיסני נתנו לו את האישור ואת הלייסנס, עכשיו זה נשמע כמו התחלה של בדיחה, אבל זה לא. להפיק ורסיה טורקית עם שחקנים טורקים של Desperate Housewife בטורקיה. ששחקנים שבטורקיה מאוד ידועים, קאסט וקרו שעשו עבודה יפה, אבל מחוץ לטורקיה אף אחד לא יודע מי. The short of the long of it זה ש-Desperate Housewife, הנוסחה הטורקית, נמכרה לא רק בדרום אמריקה, אבל חזק ביותר בכל מדינות דרום מזרח אסיה, לפי הנתונים, עשתה יותר כסף מהוורסיה הטורקית ברחבי העולם, מאשר Desperate Housewife המקורי בהוליווד. וכאן נעצור. זה נשמע כמו התחלה של בדיחה, או סיפור שאף אחד לא יאמין לו, אבל זה עובדות. והמשל מהסיפור הקצר הזה, שקשה מאוד לדעת, אבל מתחילים לראות מה התכנים, מה הכיוונים, ולמה מה שאנחנו צופים שאמור להיות הצלחה גדולה בכל העולם, כמו Desperate Housewife, לא עבד necessarily במקור שלו, עם כל השחקנים והשחקניות היהודיות מהוליווד, בגלל כל מיני דברים, ובעיקר בגלל שהמדינות בדרום מזרח אסיה ובדרום אמריקה, יותר קטנות, לא יכלו להרשות לעצמם לשלם את ה-license fee של המקורי, אבל מאוד יכלו להרשות לעצמם את הוורסיה הטורקית, ומסתבר שהטורקים עשו עבודה מצוינת, וכולם נהנו, כולם הרוויחו, וכמובן שגם דיסני הרוויחו, כי זה היה לייסנס שלהם.
כן.
אבל זה העולם הגלובלי שאנחנו גרים בו, וזה הטרנדס החדשים. ואי לכך, the sky is the limit, וצריך להיות קריאטיבים ולחשוב מחוץ לקופסה. מה שמביא אותי להגיד שגם כמו ישראל, שהיא מעצמה, וכמו הולנד, שהיא מעצמה, גם טורקיה נהייתה מעצמה של מידיה, הם קצת יושבים בבאבל כרגע, כי הם קפצו, למשל, היום בסינגפור, לפני חודש, היה פביליון שלהם של טורקיה. פביליון הסיני ידוע, פביליון היפני, הפביליון הקוריאני, והפביליון הטורקי. לפני 8 שנים היו שם 3 נציגים מטורקיה. עכשיו, אני קצת יוצא מדרום מזרח אסיה, אבל זה קשור, כי בעצם נוצר כאן מערכת מאוד מעניינת, ווב, איך אומרים, ספיידר ווב, של שפתאום לאו דווקא הוליווד ולאו דווקא צ'יינה ולאו דווקא בוליווד קשורות לכל זה. בעצם נוצר כאן מין פרי טרייד של מידיה, שיש בו מדינות מובילות שאף פעם לא ציפינו, כולל ישראל, שהיום בגלל גם העמדם של חברות כמו יס, הפקות וקשת וכו' וכו', שיושבות בהוליווד ועושות את הסדרות מהטובות ביותר בלוס אנג'לס, יש להם משרדים לקשת בעיקר בכל רחבי העולם, והיום הוליווד חשובה, בוליווד חשובה, צ'אנה חשובה, אבל היום זה לא חובה לעבור דרך היבשות האלה או המקומות הגיאוגרפיים האלה בשביל להביא קונטנט לעולם. וזה אחד הדברים שקורים בדרום מזרח אסיה, וזה אחד ההזדמנויות הגדולות בדרום מזרח אסיה, שהיום עם IP טוב וצוות טוב, וקצת קשרים נכונים ומקשרים נכונים, אפשר להגיע למקומות הנכונים, ל-OTT platforms, להביא IP מעניין בשפה אחרת, ולעשות לו re-localization, repurposing, כולל בסין, אבל כרגע אני מדבר על מדינות אחרות, וליצור משהו שיכול להביא גם הצלחה מבחינה מסחרית, וגם הצלחה מבחינת הקריטיקס, and this is the new world order, so to speak.
ממה שאתה רואה באופן כללי כטרנד, וממה שראית בכנס, אתה רואה שזה הופך להיות קנייה ורכישה של רישיונות ולייסנסים, זאת אומרת, תן לי לייצר את הסדרה הזו בעצמי, תן לי כאילו לקחת את הקונספט ואני אעשה לזה באמת לוקליזציה, כמו שאתה אומר, או שזה כמו טלוויזיה שאני גדלתי בשנות ה-90, שפשוט קונים את התוכנית ומשדרים אותה. אתה מצליח לראות איזשהו הבדל או התפלגות שם?
יש התפלגות, אני לא יכול להגיד לך מספרים ודיוק, אבל זה גם וגם. באופן כללי, זה נורא תלוי, שוב, מאיפה בא המקור, באיזה שפה,
ולאיזה
מדינה זה הולך. אמרת את זה. עכשיו, זה כמו הסיפור שלי על הטורקים. זה נורא נורא תלוי. אני חושב שבאופן כללי, מה שהרגשתי בקונפרנס בסינגפור, שזה תמיד ככה, וזה היה יותר pronounced this time, היו הרבה יותר sellers than buyers. 70-80% sellers, 20% buyers. זה היה קצת saturated. מצד שני, היה המון פתיחות והמון עניין למצוא את ה-IPs הנכונים, ובעצם שזה two-way street, שזה לא רק, הנה, הפיליפינים והאינדונזים צריכים לקנות. המדינות האלה גם אומרים, לא, אנחנו רוצים to export, אנחנו רוצים למצוא פרטנרים ולהפיק את זה ביחד. עכשיו שאני חושב על זה, בזמן שאני עונה לך על השאלה, אני חושב שיותר יש עניין של to remake and to co-produce, ולמצוא דרך גם to finance תוכניות ו-feature films ביחד, וגם לפתח אותם ביחד. זאת אומרת, יש הרבה עניין של כאילו cross-border, לעבוד ביחד וליצור דברים ביחד, שגם יתאימו למדינת המקור, וגם יסתכלו על זה כדבר גלובלי. ואני חושב שזה בעצם הדבר הכי גדול שראיתי בסינגפור, מכל האספקטים, מפרודקשנס לפרודקשן קומפניז, למפיקים, לדיסטריביוטרס, לחברות פייננס. הרעיון זה ליצור קונטנט טוב, ולחשוב בצורה גלובלית, לא לחשוב על לאן זה ילך, או לאיזה מדינה ולאיזה שפה, אבל לחשוב איך הדבר הזה יכול לשבת על OTT, חזרנו למושג הזה, על נטפליקס, על הולו, על אפל, על סטן, על HOOQ, על גו פליי, איך הדבר הזה יכול, אם לא בריג'ן מסוים גדול, ואפילו יותר מזה בכל העולם, יכול לעבוד עם סאבטייטלס או עם שינוי שפה. וזה the holy grail.
הבנתי.
אני חושב שזה היה התמה העיקרית במקום הזה.
מה, איך אתה מגדיר IP טוב? זה משהו שאתה אומר שהוא קריטי אתה יודע, העברה של סדרה. מה זה אומר IP ומה זה אומר IP טוב בעולם שלך?
זה תלוי, זה נורא תלוי. IP, intellectual property, הוא יכול להיות מפיצ'ר פילם לדרמה, לטלוויזיה, לקומדיה, לפקטואל סלאש ריאליטי או לגיים שואו. מה זה טוב? אני חושב שבגדול התשובה זה מה זה טוב, זה דבר, ושוב סלח לי על האנגלית, this is a property that will transcend any kind of geography or language. זאת אומרת, האיכות היא מעבר לכל דבר שקשור לקולטור, לתרבות או לשפה, פשוט יש בו משהו שקוסם לאנשים שחיים באינדונזיה, וחיים בקליפורניה, וחיים באוסטרליה כאן, וכמובן בישראל. זה כמובן תשובה מאוד רחבה, אבל IP טוב זה IP שהוא either really quality ברמות שבאמת אף אחד לא חשב שזה יכול to translate למדינות ותרבויות שונות, או כמו שהמילה החזקה בעולם, disruption, משהו שדיסרפט. איך אומרים דיסרפט בעברית?
מפריע, משבש.
כן, זה המילה החזקה היום בתחום הטכנולוגיה והמידיה, בכל תחום. משהו שהוא פשוט שובר את המוסכמות, והופך לדבר שכל אחד, כל איש, אישה, צעירים בעיקר, אומרים, mm-hmm. וואו, because they can get it on YouTube quickly, they can get a viral video, they can get word via their social media services, ואומרים, mm-hmm. וואו, that's, זה דבר שעוד לא היה, וואו, מה זה הדבר הזה? ולפני שאתה יודע, זה הופך לזה, וזה הופך לסדרה, וכל העולם רואה את זה, ומי שהכי מהיר וחכם, אחד מה-OTT services, קונים את הזכויות לזה. משמע, נטפליקס וכו' וכו'.
אז יש גם, נשמע כאילו יש תחרות גם בין ה-OTTs, בין הרשתות השונות, פשוט לנסות למצוא תוכן, כאילו כדי שרשת אחרת לא תקבל את הפוקס, שהם יביאו את הבוננזה.
לגמרי, והם כמובן כולם פולים אליהם, ויש להם הרבה אנשים בכל העולם, שבוחנים את ה-IPs ומנסים לעשות ההחלטות הנכונות. נטפליקס בשנה האחרונה פתחה משרדים בכל דרום מזרח אסיה, בשנה האחרונה, ב-2019. ברור להם שזה השוק, והם רוצים להבין אותו, והם רוצים ליצור בו, ורוצים להביא תוכן מהמערב לשם. בעצם, the whole thing. בזמן שיש להם פלטפורמות מקומיות שמתחרות בהם. אבל נטפליקס זה נטפליקס, זה ענק, אתה יודע, זה כמו שני המושגים הגדולים שכולם מדברים על fangs versus bats, שמדברים בין המערב לסין, שהfangs זה פייסבוק, אמזון, אפל, נטפליקס וגוגל, ובסין ביידו, אליבאבא וטנסנט. זה בעצם חברות הענק הטכנולוגיות ששולטות בכל הדברים האלה. וביניהם, כל הצ'אנלים וכל הפלטפורמות, ה-streaming platforms למיניהם, יוצרות בעצם את השוק החדש, מה שמחזיר אותי לדרום מזרח אסיה, שהוא בעצם ממש עכשיו, רק בשנתיים האחרונות, נכנס לטראג'קטורי מאוד מאוד גבוה של התפתחות וצמיחה מטורפת.
יש לי עוד שתי שאלות שמעניינות אותי, כי בסוף אנחנו כן חצי מקליטים בירושלים, וגם אנחנו מדברים עברית עכשיו. אתה אומר קשת ויש הפקות, הם שתי, אתה יודע, מיני מעצמות כאלה. מיני מעצמות. בקיצור, חברות עם נוכחות שמסוגלות למכור ולהפיק תוכן. יש איזשהו, איזה תוכן ישראלי, או מאיזה ז'אנר, או יש לך איזה הסבר, איך זה שאתה יודע, פקקת 7 מיליון איש, ושתי חברות מסוגלות לתת כזה חותם?
אני חושב שזה ב-DNA שלנו, כישראלים, כיהודים, אנחנו, זה כמו הטכנולוגיה בארץ, פשוט מצאנו, אני חושב שאנשים, חבריי הטובים שמנהלים את החברות האלה, הבינו ש... הקריאטיביות בארץ, והעשייה, והדיסטרפשן, הם כל כך גבוהים, יש כל כך הרבה עשייה, כל כך הרבה קריאטיביות, והם מצאו דרך to translate it, ולהביא את זה החוצה, בהתחלה להוליווד, ואז לשאר העולם, ולא יודע, זה לא כל כך מפתיע אותי, כמו שישראל היא מעצמה, בתחום הטכנולוגיה, ביוטק, מדיסין וכו' וכו', אני לא רואה הבדל גדול, אני חושב שבתחום הקריאטיבי, זה פשוט, העולם שאנחנו חיים בו היום ב-2020, והטכנולוגיה מאפשרת ליצור בלי אולפנים גדולים ועשרות מיליוני דולרים, והפלטפורמות של ה-OTT שדיברנו עליהן מאפשרות להביא את זה מהר לקהל, בלי schedules, בלי commercials, ובסופו של דבר הקהל, גם בדרום מזרח אסיה, גם בישראל ובכל העולם, יכול לבחור, ומוצא את הנישה שלו, ומעניין אותו דברים שהם מיוחדים, ועשויים היטב, וכתובים היטב, ואני חושב שישראלים תמיד היו חזקים בזה, והפעם הם לא צריכים תעשייה שלמה וגדולה, ואקזקיוטיבס בסטודיוס גדולים, לאשר להם את זה, הם יכולים לעשות זה בעצמם.
יש יתרון לשחקן קטן.
זה הזמן לשחקנים הקטנים, שחלקם גדלים מאוד מהר. אני, במקור שלי, כמו שדיברנו בזמנו, אני קריאיטיב, מהשנים שלי בהוליווד, ואני אישית מאוד שמח לראות שהשחקנים והקריאטיבים יכולים למצוא את דרכם להגיע לטלוויזיה שלי ושלך ושכל בן אדם בעולם הרבה יותר מהר רק בזכות הקריאטיביות והעשייה והתוכן המיוחד שהם בונים. זה תשובתי.
איך סושיאל מדיה משתלב בתוך זה? נטפליקס, אתה יודע, זה שירות שהוא בתשלום, אין שם פרסומות, או אתה יודע, כל OTT אחר, אין פרסומות. אתה יודע, אתה יוצר איזשהם הפקות ענק כאלה, כל המטרה זה להשאיר אותך על הפלטפורמה, כדי שתצרוך יותר שמה, ותמשיך את המנוי שלך, וסושיאל מדיה זה סוג של בדיוק ההפך, זה המון, אתה יודע, פרצים קטנים של תמונות, וידאוים, לייקים, אבל זה שניהם מתחרים באיזשהו מקום על קונטנט, אם אתה רוצה לחשוב על יוטיוב, או פייסבוק, או טיק טוק, או כל פלטפורמה אחרת, אתה צורך קונטנט שהוא, אתה יודע, מאנשים אחרים, וה-OTT הם בדיוק ההפך, הם סוג של מנוגדים בתחרות, איך אתה רואה אותם מתיישבים, מתכנסים, מתחרים, איך ראית את זה בכנס, מה אתה חושב על זה?
אני חושב שהטרנד הכללי, אם אני מזהה את זה נכון, בשנתיים שלוש קרובות יהיה בעצם סוג של מיזוג מאוד מעניין בין כל הצדדים האלה, כי בעצם מה שמקדם את ה-OTTs הגדולים והקטנים ברחבי העולם זה הסושיאל מדיה. זה הפייסבוק, זה האינסטגרם, זה טוויטר וכו'. מצד שני, היום יש את IGTV, אינסטגרם TV, היום יש את פייסבוק TV, שזה דבר שמתקדם מאוד מהר, והם בעצמם, כמו שאפל זה עולם אחר, בסופו של דבר, אבל אפל TV וכל הסאבסקריפשן בייס שהם מציעים, זה דבר שאי אפשר לעצור אותו. איך זה ישתלב בתוך כל זה, אני לא סגור על זה, ואם הייתי יודע, אז היינו במקום אחר, אבל it remains to be seen. אני חושב שכל הדברים האלה התחיל להשתלב, בצורה מסוימת, מבחינת הצריכה, העלות וכו' וכו', כמה ארוכים יהיו הווידאום באינסטגרם TV, מול נטפליקס או הולו, זה כל דברים שקורים, ו... עדיין לא ברור לאן זה ילך ומה יהיה ההבדל. מה שבטוח זה שבסופו של דבר, אם מסתגרים על הצד הקומרשל של כל העניין הזה, מכל הדברים האלה, ובעיקר בצד של הסושיאל מדיה והאפס, וכל הדברים האלה, כולל טיק טוק ודאווין, שבעצם they both owned by ByteDance, חברת ענק מטורפת בסין. It's to mine data, איך אומרים? לחקור data. וזה בעצם מה שהולך להיות הדרייבינג קונספט וכל הדברים האלה. בסופו של דבר, שמגיע לזה של איך עושים כסף מזה, איפה הביזנס בזה, אני חושב שהדבר שהמוביל בכל התחום הזה, זה בעצם data mining. בין כל הדברים האלה, יגיעו לנוסחאות חדשות, ולפרופורציות חדשות של איך בעצם the board and the companies and the investors, איך בסופו של דבר מסתכלים על, נחזור לדרום מזרח אסיה, לשוק של 50 מיליארד דולר, איך זה מתבטא מבחינת רווחים, ומי מרוויח, ואיך מרוויחים חוץ ממי שיוצר קונטנט, מי שמפיץ קונטנט, זה מה שקורה מאחורי הקלעים, וזה ה-data mining. יש לזה מילה בעברית?
אני מרגיש כמו גוגל טרנסלט היום.
אני מתנצל שוב, אבל אני יודע איך אומרים data mining.
מיינינג זה קריאת מידע.
קריאת מידע. אני חושב שזה, על זה מתבסס בסופו של דבר, כל הדברים האלה יותר ויותר יהיו סביב הדבר הזה, כי זה בעצם מה שבעצם האנשים מאחורי הקלעים רוצים לדעת. איך אנחנו נהגים, מה אנחנו רואים, מה אנחנו צורכים. כי בסופו של דבר, כל הסטרימינג פלטפורם שהם סובסקריפשנס, אז אנחנו משלמים ומקבלים חוויה מטורפת של כל מיני קונטנט שאנחנו רוצים, אבל שאלת לגבי הסושיאל מדיה, וכל הסושיאל מדיה הם בנויים על זה, ששם אנחנו מקבלים את האדברטייזמנט, שאנחנו לא רוצים לקבל יותר בליניאר טיווי או בקייבל טיווי, או בכל מקום אחר, אבל הם עדיין מפגיזים אותנו בזה ביוטיוב ובפייסבוק, מאחורי הקלעים הם עובדים על דרך להבין עוד יותר איך להזריק את זה ברמות שלא מעצבנות אותנו מספיק. כל הדורות שלי, שלך, של היותר צעירים, של יותר מבוגרים, כי הם רוצים to target us better. הם רוצים להבין בדיוק מה דדי עושה, שיושב כאן באוסטרליה ומדבר איתך, ואיזה אד אפשר לדחוף לו בקטנה בלי להפריע לו, אבל שיגרום לו לשים תשומת לב והוא יקנה את זה. וזה זה כבר ככה הרבה הרבה עשורים. זה פשוט השתנה איך שזה מגיע אלינו.
אז זה תמיד משחק של איך אני משלב בין התוכן לפרסומת, איך אני מחבר את זה.
כן, ואיך אני עושה את זה בצורה שלא תפריע, ומצד שני, תגיע ישר אליי, כי אני ואתה, יש לנו צרכים אחרים ותחומי עניין אחרים. והחברות, כולל הפלטפורמות הענקיות האלה שדיברנו עליהן, Bats and Fangs, רוצות לדעת שהן יכולות למכור לנו דברים, ולהגיע אלינו בצורה הכי פשוטה והכי עניינית, לקבל את תשומת הלב שלנו.
בוא נעשה טיפ אחד חינם בתור קונסולטנט. זה, אם יש חברה ישראלית שאתה יודע, מדברים איתך, שואלים אותך, מעניין אותנו להגיע לדרום מזרח אסיה, לבחון את השוק הזה. יש איזשהו כלל אחד שאתה אומר להם, אתם אסור לכם לעשות X ואתם חייבים לשקול Y, יש מין כלל אצבע כזה שאתה נותן לאנשים שמתעניינים, יש מין משהו כזה?
אני לא יכול להגיד במשפט קצר לגבי התכנים וכו' וכו', אבל אני חושב מבחינת ה-business etiquette והגישה האסטרטגית והפסיכולוגית, זה מה שהייתי אומר לאנשים לפני 10 שנים בסין. אתם רוצים ללכת ברצינות לדברים האלה, תבואו לסינגפור לקונפרנס, תבואו לקונפרנס אחרים, ותבואו תלמדו, תכירו את האנשים, תכירו את התרבות, תנסו להבין אותם יותר טוב. אני חושב שזה as simple as that. אל תבואו עם דברים ותנסו למכור מהר. אתם צריכים להיות שם ל-long term ולבנות מערכות יחסים שיכולות to fulfill both sides עם הזמן. זה לא יקרה תוך חודשיים.
מעולה. תודה רבה. דדי, תודה לך על הביסים הקטנים ועל הארוחה הגדולה.
בשמחה.
ונשים, אם אתה רוצה, אנחנו נוסיף את הפרטי קשר שלך ככה בתיוגים וכל זה בסושיאל מדיה, בסוף גם אני מלניאל. וחבר'ה, אם יש לכם שאלות שהן יותר ספציפיות על גבי כל מדינה, אנחנו קצת כיסינו נושא מאוד רחב בהמון המון מדינות, ואם יש לכם שאלות שהן יותר ספציפיות, אם יש לכם דברים שאתם רוצים שניגע בהם לפרקים הבאים, כל דבר כזה, אתם מוזמנים לדבר איתנו, אז דדי שוב המון המון תודה, תודה לכם חברים, ואנחנו נשתמע.
להתראות.